так как не кинет шабит. И ви, вари ми моло яду, ки ми адонай, ки то оно убекеш ми пишти. Давай это есть пишти, мы пишти. А я очень жена рис кината, воевод кроме кината, вене кфила лает шоэ кината. А ты слаг алав руха дрой бай шасеу, ки шаса агди, у мулума ин биадо, вело игид ла авиву ми моло это шераса. Ваяд ведабер ла иша ודישה בעיני שמשון. וישב מימים לקחתה, ויעש הנגות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביעת האריה ודבש. וידעו על כפיו וילך הלוך ויכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו ולא יגיד להם כי מגביעת האריה רדה דבש. ויעד אביו אל האישה ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהי כי ראותם הטוב ויקחו 30 מרעים ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, הוא נראה לכם חידה. מגד תגידו אותה לי, שיבת עיני המשתה ומשתם, ונדעתי לכם 30 זדינים ו30 חליפות בגדים. אם לא תוכלו להגיד לי ותתם אתם לי 30 זדינים ו30 חליפות בגדים, ויאמרו לו, קחו דרך חידתך ונשמעה. ויאמר להם, ואוכל יצא מאכל ומאז יצא מתו. לא יכלו להגיד לחידה שלושתנו. חיים היום השביעים ואמרו לאש שמשון, עתי תשב ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. על יורשנו קראתם לנו הלא. אתם קשת שמשון עליו ותאמר רק שנתני ולא אהבתני הכיתה אחת לפני אבי ולי לא הגדת. אומר להם לאבי ולמי לא הגדתי. פרח אגיד, אתם כלב שבעת הימים אשר היה להם המשתה. ואם היום השביעים היה גדה כי סיכתו ותגד הכיתה לפני אמה. היום הוא לא אנשי ביום השביעים יותר יבוא החרסה. מה מתוק מדבש ומאז מהאבי. היום עליהם לולך הרשתם בגלתי לא מצחים חידתי. התצלח עליו ברוך אדוני. וירד אשכנון ויח מהם 30 איש ויקח את חליצותם ויתן החליפות למגידי החידה ואיך הרבו ויעל בית אביו. ותהי יש את שמשון למראהו אשר היה לו. ואם ימים בימי קציר קדים ויקח שמשון את אשתו בגדי עזים ויאמר אבו ענה אל אשתי אחד רע ונתנו אביה לך. ויאמר אביה אבו אמרתי גזענוס נטרה ואתנה ואתננה למראהך הלא אחותה הקטנה טובה ממנה תהינה לך תקפיה. ויאמר להם שמשון ניקטי הפעם את אשתי. כי עושה אני עם אמרה, אלק שמשון וילקוט 300 שואלים ויקח לפידים, איפן זנב אל זנב ועשר לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. היה ויש בו לפידים וישלח בכמות פלישתים ויבא מגדיש ועד כמה ועד כרם זית. ואמרו פלישתים מי עשה זאת? ואמרו שמשון חתן את בני, כי לקח את אשתו ויתנה למראהו ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. ואומר אליי שמשון אם תעשו כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר יחדל, ויח אותם שוק על ירך מכה גדולה וירד וישב בסיף שלהם. ויש שמשון פנינתה חזר נושבים כאן במדרש ידוע מאוד למה שנאמר יהודה ילד חמי חולה תמנת לגוד צונו ומביאים בנושא שני פירושים מה שנביא זה בתורה את שני הפירושים אחד שתמנע במורד ההר הייתה ושמשון ירד ויהודה עלה תירוץ פשוט המקרה דנן הוא גם נכון. כלומר, תמנה נמצא, כלומר, כל המישור של תמנה, העיר תמנה, אנחנו מכירים אותה, קצת לא רחוק מטל שחר, אבל ניתן לראות את זה על קווי הגובה, כשעולים מעדולם, מצומת האלה, כשעולים לכיוון רמת בית שמש. יש עלייה כזאת מתפתלת, ליד כפר זכריה. ובאמת מעדולם, שיהודה מגיע משם, עולים, שמשון מצורעה יורד לשם. צורעה גם נמצאת לו היכן שקיבוץ צורעה היום. צורעה נמצאת בראש ההר שם למעלה, מה שנקרא יער הנשיא. כלומר, כשנמצאים בבית שמש, אז מסתכלים לכיוון צפון מערב. רואים הר מאוד גבוה, מיוער, שם למעלה נמצא תל צורעה. כך שמצורעה באמת לכיוון תמנה יורדים ומעדולם עולים. זה נמצא שם בשיפוע, בנחל. שהולך כאמור מכיוון הקיבוץ צורעה שהולך לכיוון לכיוון מערב נקרא היום נחל תמנה ותל תמנה נקשת מתוך הנחל הזה חז"ל מביאים גם פירוש אחר ואומרים שליהודה זאת הייתה עלייה לשמשון זאת הייתה ירידה כאן משתמש במושגי עלייה וירידה במושגים הרוחניים של עלייה וירידה. יהודה, סיפוק עם תמר, היה כמובן דבר מוצלח, דבר שהביא לידי מצווה. הזיווג עם התמנית לא היה משהו. נגיד ככה. דומה שחז"ל רוצים ללמוד לנו בפירוש הזה, שאכן יש קשר בשני הסיפורים, אתם רוצים את הקשר בשני הסיפורים?
רצו לשרוף באש את האישה ו...
נכון, אבל רגע, תמתין רגע, אני רוצה לשמוע אותך. תמתין, אתם רואים קשר בין הסיפורים? מה?
התחברות עם אחרים.
יש שלבים, יש שלב ראשון ש...
מה?
יש שלב ראשון, אחר כך הפסקה, אחר כך הוא מנסה לחזור עם דיזים.
נכון, יש שלב ראשון, יש הפסקה, ואחר כך הוא פוקד אותה בגדיזים, ורוצים לשרוף אותה באש, וכאן שורפים אותה באש. כלומר, יש הרבה מאוד דמיון, כן? אי אפשר להתעלם מהדמיון בין הסיפורים. בקוד שמשון, אשתו, בגדיזים. ויומר אבוא אל אשתי חדרה, והוא לא יכול, והוא לא מוצא, וכל הדברים האלה. יש דמיון חיצוני רב בין שני הסיפורים האלה. שוב, אם יש גם דמיון פנימי, בין דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, מה שנאמר, כלומר, הכוונה כיהודה, כמיוחד שבשבטים, ואין לנו עוד שרים בין יהודה לדן, אנחנו חושבים שזה במקדש, ודברים אחרים במשכן, בצלאל ואוליאב, אבל מכל מקום, הפעמיים שהולכות כאן אצל יהודה, על פניו זה נראה ירידה, שהוא נכשל בזונה, אבל בסופו של דבר הוא מצליח לתקן את זה, והדבר הזה מהווה עלייה. אצל שמשון הדבר הזה לא כל כך הולך. וכאן הוא רואה שנפשתים בעל והגיד להביא בלימו. היום הראשון ראיתי בתמנת המדינות פשתים, קחו אותה בלי להישר בהם ולא אביא ואימו ההם למדינות אחר ובכל המי אישה, כי אתה הולך לגלל אישה מלשתים העיינים. אין נקודה שאתה לשים אליה לב. כאן מוזכרת העולה, לא מקום יחיד שמוזכרת העולה, יש לנו גם על תגידו וגעת, אל תבשרו בחודשות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערעילים. כלומר, משמע המושג עולה שהיה כאן באישה. אנחנו מכירים את זה גם מסיפור שכם. וזאת, לראות לכם, יתיו כמונו, להימול לכם כל זכר ונתנו את בנותינו לכם. טוב, זה הגיוני, כיוון שאתם תהיו נימולים, ואת בנותיכם ניקח לנו. מה הקשר? שוב, יש במילת הזכרים אפשר לומר שנימולה כל העדה. ואז גם הבנות נחשבות בנות נימולים ולא בנות ערלים. וכאן אנחנו מוצאים ההבדלה הזאת מפלישתים באה כאן לידי ביטוי, באה לידי ביטוי, וזה מה שיבוא לידי ביטוי יותר חזק בספר שמואל. בעניין העולה, אני מזכיר לכם את הסיפור עם 100 עולות פלישתים ואחר כך עוד 100 עולות פלישתים. כלומר, העולה והמילה הזאת הייתה המנטליות של ההבדלה, ואני אזכיר לכם שהפלישתים כאן הם גויי הים, הם באו מקריטים. גם אחר כך בתקופת ההתייבנות, הבעיה העיקרית הייתה סביב העולה והמילה, וזה מה שנתן את ההבדל בין יהודים לבין היוונים, ואז התחילה התרבות של המתייבדים של משה כדור עולתו. וכל הדברים שהם מסביב לזה היו מתחרים בגימנזיונים שהיו ערומים ולא רצו להיראות נימולים, וזה באמת הלך הרבה מאוד סביב העניין הזה. רוב הגזרות של היוונים היו סביב המילה. אני רוצה לומר שזאת לפחות אחת הסיבות לעניין של חנוכה ושמונה ימים. אני חושב שאני יכול להוכיח את זה, אבל לא כרגע. מכל מקום, ההבדלה זה לא סתם גוי או ישראל במובן ההלכתי, אלא מה שמבדיל כאן זה המילה והעולה. והפלישתים הם מאוסים על אחיו ואימו בגלל שהם ערלים. כן, מפלישתים הערלים האלה. היום שמשון אביב אותה כרדי כי היא ישרה בעיניי. ידים אם לא ידעו כי מאדוני היא. כי זו הרע מבקש בפלישתים ועדי פלישתים מושלים בישראל. כאן הדבר הזה כמובן מראה שאלה. שאלת הידיעה והבחירה מפורסמת. כן, כמו שעולה אצל הקשיית לב פרעה, עולה גם כאן. חז"ל אומרים, שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך נקראו הפלישתים את עיניו. כולם יש הרגשה, כשמודים את סיפור שמשון, ששמשון במידה רבה הרוויח את העונש שקיבל ביושר. בגלל שהלך עם הפלישתיות, ובגלל שנכנע להם כל פעם, וגילה להם כל פעם את סודו, וכולי וכולי. ומצד שני אנחנו שומעים כאן, ואבי ואמו לא ידעו כי מי השם הוא, כי טענה הוא מבקש מפלישתים. בואו ננסה לעשות איזושהי חלוקת אחריות, בסיפור הזה ששמשון הולך עם פלישתיות, בואו ננסה לעשות איזושהי חלוקת אחריות בין הקדוש ברוך הוא לבין שמשון. זאת שאלה שעולה כל פעם כשאדם עושה משהו. ומעין השאלה, זה מעין השאלה, כאמור עם פרעה, מי אחראי לזה שפרעה הקשה את ליבו? האם זה אחראי לזה הקדוש ברוך הוא, אחראי לזה פרעה? ורואים גם כן שפרעה נענש לזה. אז מה הטיב העניין? טוב, שם זו סוגיה בפני עצמה, אני לא נכנס לזה כרגע, אני רוצה לדבר על הסוגיה כאן. האם זה מהקדוש ברוך הוא, או הדבר הזה הוא משמשון? אתה יודע, הרב דסלר כותב שנסע הפלישתית על פי הדיבור. סיפרי תורה. או כתוב כאן שבא הנביא ואמר לו לעשות פלישתיות, זה לא מה שנאמר, איש האלוהים לא נגלה אליו כדי להגיד לו לעשות פלישתיות. כמונה, שהמקרה, מי תגיד לגב, כאן על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יש חשבון עם פלישתים. עדיין כאמור, שאלת חלוקת האחריות עומדת כאן לפתחנו, ונצטרך לבדוק אותה. ופשוט באמת נראה שהקדוש ברוך הוא מתכנן כאן את המערכה עם פלישתים. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, פשטות הכוונה הקדוש ברוך הוא מבקש טוענה מפלישתים, הקדוש ברוך הוא רוצה ששמשון יתחבד עם הפלישתים בצורה זו, בצורה אחרת, כדי להכות בהם. וזאת הדרך. הקדוש ברוך הוא מכוון את טעמו האישי של שמשון לפלישתיות. כל אחד מהטעם שלו. עדיין, מפשטות הדברים נראה שבהחלט יש לשמשון אחריות לזה, ואי אפשר להסיר משמשון את האחריות. גם כאן, אגב, זוהי נקודה מאוד מרכזית, שהייתי מעוניין להשוות בין שמשון לבין יהודה שדיברנו מקודם, בגלל שמעניין ששם חז"ל אומרים, ואני תמיד טענתי שזה מלקח מכאן. כלומר, חז"ל אומרים שהדבר מוזר, אני יכול להסביר אותו, אבל השאלה מאיפה הוא נלקח. ויית אליה אל הדרך, ויאמר הבנה אבוא אליי, כשנאמר ביהודה, אז אומרים חדש שכפרעה מלך התאווה. מאיפה לקוח לימוד הזכות הזאת שכפרעה מלך התאווה? למה אי אפשר להגיד? טוב, כמובן, בעולם הישיבות יגידו, שפסתי, יהודה, איפה יש עונה בדרך? אף אחד מאלה שאומר את זה, לא ישאל את השאלה הזאת, איך יהודה מכר את אחיו, למצרים, הוא היה בין האחים שהוריד אותו לבוא. אבל לבוא אל זולה בדרך, זה נורא בעיה. הרמב״ם שם פותר את הבעיה ואומר קודם מתן תורה, אז בכלל היה מותר. אבל שום השאלה, אני יכול להסביר את זה, שאני אפילו שם מהלך שלם, שאני יכול לדבר אותו שעה. מה זה כפרעה מלך התאווה? אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בפרשת יהודה ותמר, אני רק רוצה לדבר על שאלת המקור, מאיפה זה לקוח. ועד פניו נראה לי באמת שזה לקוח מהסיפור שלנו, כלומר ההשוואות הרבות בין הסיפורים, העולה תמנת, היורד תמנת, הגדי העיזים, היה ניתוק, וניסיון לחזור, ושלא הצליח, ושרפו אותה באש, כלומר כל היסודות האלה שהם נותנים לנו את הקבלה בין המקרים, אז כמו שכאן יש, והם לא ידעו כי מהשם, כי טענה הוא מבקש מאת פלישתים, אז שם אומרים חזק, כפרעה מלך התאווה, כלומר גם שם זה היה מאת השם, וזה מופיע גם במדרש אחר, צדקה ממני, שרוח הקודש עובד. צדקה ממני, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הכל ממני כדי שיקח את תמר לאישה, הכל איזשהו תכנון של הקדוש ברוך הוא. שוב, עדיין זה לא פותר לי את שאלת חלוקת התפקידים, נראה באמת שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה, אז איפה החלק של שמשון? כאן נראה לי שזאת המשמעות של מה שאמרנו בפרק הקודם, של כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום. ושוב למדרש חז"ל, שאני משוכנע שלקוח מכאן, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. בואו נגיד, אם נתחיל עם כל מיני סיכויות פרשות כאלה, אנחנו יכולים להגיע למסקנות עליזות מאוד בתורה, בכל מקום, אם נתחיל עם כאלה דברים. וחז"ל אמרו את זה רק במקומות מסוימים, שכדאי כמובן לשים לב. המקום המפורסם ביותר, מי שלוקח אשת יפת תואר, לסופו שונאה, כן, שהרי פרשת אשת יפת תואר, זה שחיה כתיד על איש, שתי נשים, ורקו לב ידו, לא בנים האהבה והשנואה, וסופו מוליד מנזיר סוחר ומורה, וסופו נתלה על עץ, שהרי הפרשיות הבאות הן כמובן פרשת בן סוחר ומורה, הוא פרשת כי יהיה באיש משפחה ותרומה, זה תליקה אותו על עץ. אבל גם שם ברור שזה לא מסוג הדברים שאתה יכול ללמוד את זה מעשר הסמיכויות, בגלל שאז אתה תגיד, סופו אתה עולה על עץ, סופו אתה עולה אותו על עץ, וסופו בונה בית חדש, ועושה מעקב, לאן הגן? כלומר, שם ברור שכשכזה אמרו את זה, אז לקחו את זה מהמקרה של אבשלום. כלומר, אבשלום היה הבן של יפת תואר. הוא היה בנה של מאחה בת תלמי מלך גשור. ודוד לקח אותה כאישה יפת תואר. במחלה זה נמרא בקידוש, היא אומר. ובסופו של דבר לא בחר אותה למלכה. כלומר, סופו לסומעה. סופו בונים מן הבן סורר ומורה, זאת מדמה שהדוגמה הקלאסית לבן סורר ומורה במקרא זה כמובן אבשלום, וסופו של אבשלום כידוע וכמפורסם נתלה על העץ, כן, בשערותיו שם, כשעבר על הפרד תחת האלה. ולאחר הבסיס המקרא, חז"ל בדיעבד דרשו את סמיכות הפרשיות. גם כאן, על פניו נראה שכשחז"ל אומרים, למה נסמכה פרשת הזו, פרשת סוטה, שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, זה אומנם מאוד הגיוני. יש קשר בין יין לבין פריצות בעריות. ודאי שיש. אבל נראה שזה לקוח באמת מהסיפור של שמשון. כלומר, שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, זה לא בדיוק כאן. שמשון מוזר מן היין עוד מבטן אמו. אבל הרעיון הוא בגלל מה שאומר המלאך לאישה, והוא יחל לו אשת ישראל מיד פלישתים. כלומר, המלאך כבר יודע את תוכניתו, מצוי בסוד תוכניתו של הקדוש ברוך הוא. כן? שמשון יואב פלישתיות, ילך, יחיה בתוך הפלישתים, ויעשה להם צרות על ימין ועל שמאל, כמו שבאמת קרה. וזאת הייתה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, ששמשון יישב בין הפלישתים ויעשה להם צרות. שמשון יואב פלישתיות. לכן אומר, לא שתוקחו. לכן אומר המלאך לאמו של שמשון, כן, כי נזיר אלוהים יהיה נער מן הבטן עד יום. הנזירות באה לידי ביטוי, כאמור, גם בנזר אלוהיו על ראשו, וגם בזאת שיזיר עצמו מן היין. זה שני הדברים האלה שנועדו באמת למנוע מן. וכאן אנחנו נמצאים בדבר ולבחור. כלומר, מצד אחד אני אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ייקח פלישתיות, מצד שני, הוא מדיר אותו בנזיר כדי שלא ייקח פלישתיות. מה קורה? אגב, יש לנו דוגמה דומה, שתוכל לחזק לנו את העניין הזה, ומה היא? אני רוצה במתי הדוגמה של יוסף. דיברנו עליה? דיברנו. גם שם, וביקש לשכב עמה, ונגלית על הדמות יוקנו של אביו, על פי הבנתי נגלית עליו דמות יוקנו של אביו, בנושא הראשון. כלומר, שאביו גידל אותו בנזיר. אני מזכיר, הוא קודקוד מזיר אחד. כן, קוד על דיאנה לראש יוסף, הוא קודקוד נזיר אחד. אני מעריך שאביו כשגידל אותו בנזיר, דיברנו על זה? איפה שהוא חש. על פי החלומות של יוסף, ואביו שמע את הדבר, יוסף הולך להתגלגל לאיזשהו בית מלכות, או אני לא יודע לאן, לך תדע שיהיה לזה. כלומר, להגיע לבית מלכות ולשלוט על כל העולם, מן השמש והירח, אחד עשרה כוכבים משתחווים לי, זה נהדר. אבל אחד כזה, צריכים לגדור אותו, וצריך להיות זהיר, ואביו הפך אותו להיות נזיר, וגם כאן, כמו העניין הזה, ועדיין, לכאורה, הגעתי כאמור לדבר בהיפוכו. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ייקח פלישתיות. מצד שני, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח של נזיר, כלומר, לעמוד בדברים האלה. אז מה קורה? אז לאן העסק הזה הולך? על כורחנו, הפתרון שנראה לנו כבר חייבים להציע, שלקחת פלישתית זה אולי לא כל כך נוח. זה התכונית של הקדוש ברוך הוא. לקחת פלישתית זה לא כל כך נורא. שאלת היסוד היא, מה עושים? זוהי שאלת היסוד. כלומר, זוהי בעצם השאלה השנייה. כלומר, ההכרעה של לקחת פלישתית זה דבר שכבר תוכנן בידי הקדוש ברוך הוא. אבל גם כשאתה לוקח פלישתית, השאלה, מה אתה עושה? וכאן, בדיוק, הקדוש ברוך הוא מגדל את שמשון כנזיר, כדי לתת לו את הכוח. כדי לתת לו את הכוח לעמוד בניסיונות, כדי לתת לו את הכוח לעמוד בפלישות. לא כדי שלא ייקח פלישית. אלא כדי שגם כשהוא לוקח פלישית, שידע מה לעשות איתו. ואילו לא יגדל כנזיר, אז ברור, אדם שלוקח אישה יהודיה, אז יש להניח שיחיה את חיי האישות, מסודרים, כמו שצריך. כשהם מקבלים חינוך יהודי, אז כמו אצל כולם. מצפים מאיתנו שאנחנו מקבלים חינוך יהודי, ושניקח אישה שקיבלה חינוך יהודי טוב, אז שיהיו חיי משפחה מסודרים. הגיוני. אבל שמשון שעתיד לקחת אישה מפלישתית, עם כל התרבות הפלישתית, עם כל המשתמע מן התרבות הפלישתית, אצלו צריכים, כמו אצל יוסף, לתת לו איזשהו כוח מיוחד, שיוכל לעמוד בניסיונות ולבסס את החיים כמו שצריך. ואם הקדוש ברוך הוא מכניס מישהו לצרה, כמו שהוא מכניס כאן את שמשון לצרה רוחנית, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לעמוד, והכוח לעמוד בה זה הנזירות. כלומר, נותן לו מצד אחד דוחף אותו לבוא, ומצד שני נותן לו ביד חבל. כלומר, שיוכל עם הרבה מאמץ לעלות מן הבור. וכך יש לראות את זה.
רק שגם אם נגיד שפתרתי את הבעיה שלנו, אז הכנסתי אותנו לבעיה אחרת. כלומר, בעצם עדיין לא פתרנו את הבעיה. מה המשמעות מצד אחד לחיות עם פלישתית? ומצד שני, לחיות איתה חיים כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה למעשה קורה? מה, בתודעה שלנו נראה ברור שעצם העובדה שאתה הולך לחיות עם אישה פלישתית, אז כאן חצית את הגבול. כאן חצית את הגבול. ולא בשאלה מה תעשה אחר כך. ואילו אצל שמשון, מה שאני עושה, אני מעביר את הגבול למקום אחר, ואני אומר, זה שאתה לוקח אישה פלישתית, זה בסדר, זה... זה מעט השם, אין דעה זו. אבל גם כשאתה לוקח אישה פלישתית, נדרש ממך א' ב' ג'. וכאן אני נכנס לאיזושהי נקודה עדינה, שאיתה אני רוצה להתמודד. יש פה איזה רמב"ם, הוא מחשב עם פרויקט. יש בו רמב"ם. רמב"ם מפורסם. ובן אומר רמב"ם בפרק י"ג מסורי ביה בהלכה י"ד, אל יעלה על דעתך
רבא מפורסם מאוד. יעלה לדעתך ששמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד השם, נשאו נשים נוכביות בגילותן. אלא סוד הדבר כאן. המצווה הנכונה כשיבוא הגר או הגיור להתגייר ולתים אחר שמה בגלל ממה. קיצור, הרב אומר את זה כאן בהלכות ישראל גיאה, ביאה בכל ענייני גיור. ואז זה אומר על יעלה על דעתך, בואו שלמה זוהי סוגיה בפני עצמה שלא ניגע בה כרגע, על יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל נשא אנשים בגלותה. לא יעלה על הדעת, כמו שאומרים אצלנו, ואם כן, ברור שהוא גייר וברור שהכל כשר וישר. גם אצל שמשון, גם אצל שלמה, כאמור, אנחנו עוסקים כרגע בשמשון. נו! רמב"ם, רב גוברי, אני קטונתי להשיג על הרמב"ם. ועדיין, תורה היא ולימוד יצלח. בואו נקרא. וילך, אני עברתי לפרק תזיין. וילך שמשון עזתה. וירשם אישה זונה ויבוא אליה. לעזתים לאמור, יוגד לעזתים לאמור, בא שמשון הנה ויזור ויבוא לו כל הלילה, ושערו ויתחרשו כל הלילה, לאמור עד אור הבוקר ורגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה. ארבע חצי הלילה, ויכול מלטות שער העיר ושתי המסוסות, ויזר יבריח ויזר מתאבר, ויעלם לראש הער אשר על פני שמו. ובכן, הסיפור הקצר הזה, חיסור מחסרה ואחי קטן. שמשון ירד לעזתה, הוא לקח איתו כמובן בידידים, ושם הוא מצא איזושהי זונה שהחליטה להכיר בקיומו של הקדוש ברוך הוא ולהתגייר, לימד אותה את המצוות, התביל אותה במקווה, הפך אותה ליהודיה שם לפני ביידין, טוב שלא אמרתי שלח אותה לאולפן, אבל בואו נגיד, התביל אותה במקווה, היה שם ביידין, היא התגיירה, ואז הוא שכב איתה בלילה, ובחצי הלילה קם ולקח את הדלתות והלך לכיפור. האומנה, חולה, ממה מפורש. יעלה על דעתך! זה, עשו נשים בגיל. מה קורה? אני לא מתכוון לדחות את הרמב"ם. אני גם לא מקבל לקבל אותו בשתי ידיים. שמאל דוחה וימין מקרבת. נגיד ככה. ונתייחס קודם כל אל האישה שלפנינו. כאן בהחלט אני מקבל את דברי הרמב"ם. בסך הכל כשאנחנו בודקים את הסיפור שלנו כאן, שמשון רואה אישה מבנות פלישתים בתמנה, אומר לאישה, אומר לאביו ולאמו שיקחו לו אותה. כלומר הדברים נעשים בצורה, הייתי אומר, ממוסדת דרך ההורים. הרובים שלו עושים רושם גם בדיבור שלהם שהם מושרשים מאוד ביהדות ובכל מה שקשור בזה. והוא הולך עם ההורים שלו, כן? כלומר השידוך נעשה שם יחד עם ההורים, וזה בא כאן לידי ביטוי חזק מאוד, השידוך נעשה עם ההורים. ואלך מדבר לאישה ותשאר בעיני שמשון, ואז עושים משתה, ויש שם שבעת ימי משתה, אשתו, הכל נראה נעשה, הייתי אומר, בדרך הקונבנציונלית והטובה והנכונה. כלומר, בהחלט נדמה לי ניתן לקבל כאן את הרמב"ם. אני לא מעלה לדעת שאביו ואמו גם היו מסכימים לדבר הזה. הם אומרים לו, אין די בבינות, מיקי, אתה הולך לקחת לך, בסדר. אתה רוצה, תיקח, אבל מתבקש מכאן, תיקח, אבל תביא אותה לך כיהדות. שוב, אני לא בטוח שההלכה שם הייתה בדיוק על פי כל הלכות גרים ברמב"ם ובשולחן ערוך. אבל להבין אותה אל חיק היהדות, שתנהג מנהגי בעלה, ושתהיה חלק מהעולם היהודי, זה כן. ככה היו מתרחצים שם, אני לא חושב שזה היה עניין גדול שם לטבול באיזשהו מעיין. זה היה חלק מן העניין, ברית מילה היא לא צריכה לעבור, מצוות, רק שנובר על אישה, עכשיו איבד בעלי מה שבעלה אומר לה לעשות, ולא לא דברים מאוד שונים. בגלל זה באמת כל עניין גיור נשים במקרא הוא מאוד פרובלמטי. מתי זה כן גיור, מתי זה לא גיור. אצל שלמה אנחנו עושים את הבעיה הזאת, אחר כך בימי עזרה. מה בדיוק נקרא גיור כשמדבר באישה? מה זה גיור כשמדבר על איש? זה ברור, באישה זה מאוד מאוד גבולי. מאוד גבולי, אבל בסך הכל הייתי אומר כשאני לומד כאן את הפרק, אני לא מתקשה ללמד זכות על שמשון בדרכו של הרמב״ם, ומילת המפתח כאן לגבי הנשמין האלה זה המילה קחו. היום אני שואל את נשמין, ואתה קחו אותה לי לאישה. היום אומר לו אבין אמור, כי אתה הולך לקחת אישה מפשתים, והיום משום שאומרים אותה כך לי. כן, ואז מופיע וישוב מימים לקחתה. בסדר, אחר כך הוא יורד יחד עם אביו אל האישה ועושה משתה. הביטוי לקיחה שבסך הכל מוכר לנו היטב היא כי כך איש אישה, כלומר זה בעצם הביטוי המרכזי של נישואים בתורה, לקחת אישה. אני אדלק כרגע על האישה הזונה, אבל כדבר למד בעניינו, בואו נראה שם בפסוק ד' ויחן ויאהב אישה בנחל סורק ושמה גלילה. והיו אלה עשרים שנים, אמרו לה פתי אותו, הוא ילמד ככו בדולם, והם אוכל ועשנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. אני מראה שכאן יש לנו הבדל גדול. זה אגב מזכיר מאוד את מה שקורה גם בשלמה. הרמב״ם עצמו השווה בין שמשון לבין שלמה, ובשלמה אנחנו יודעים, הרמב״ם אומר עלי עלי על הדעת. רבי שמעון בן יוחאי בתלמוד הירושלמי אומר המלך שלמה אהב נשים נוכריות, אהב ממש לזנות, דברי רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוסי בן חנפתא אומר אהב לקרבה תחת כנפי השכינה. בסדר, אני לא דוחה את הדעה שמלמדת זכות, אבל יש גם דעה שמלמדת חובה. בגמרא מסכת יבמות שם מנסים ללמוד משמשון שמותר לקחת מצריה. שמה שנאמר על מצרים שנדחים הדור השלישי זה מצרי ולא מצריה, כמו מואבי ולא מואבית. ומה תקיף לה אף פאפה נוקיר שם אמנו שלמה ניקו ונילף, אנחנו נבוא ונלמד משלמה. שלמה לא נעשה נשים ולא כלום, והכל היה זנות וכולי וכולי. קיצור, אי אפשר ללמוד משלמה. הוא ישמיד וזאת, כאמור, מחלוקת תנאים ומחלוקת המוראים. הרב אומר, אלי, אלי, אלי. הרב אומר, אנחנו יודעים שכשהרב אומר כאלה ילין, זה משהו שיש מחלוקת. הרב אומר, באנו נאמר בשיעור כללי, אל תתאה בכלים העשויים להשיג, כמו שטעו רבים וגדולים. כל הראשונים אמרו אחרת מהרמב"ם. זה לא טעות כזאת נוראית. לטעות במה שאומר הרמב"ם בכלים העשויים להשיג. כל הראשונים בכתב הרמב"ם, כולל הגאונים, כולל רבי גאון, הבינו את זה אחרת מהרמב"ם. כן, במקום אחר אומר הרמב"ם, כל שלא ידע בזאת, לא ידע בדיני ממונות בין ימינו לשמאלו. כל העולם לכם רשימה של גאונים, רשימה של ראשונים שהבינה אחרת, וכנראה ידעו בין ימינם לשמאלם, ולא נעריך בזה כך. הרמב"ם מדבר ככה, ובעצם הוא מכריע, מתכוון להכריע. ויש איזה נפקא מינה תוכניות שאני לא מדבר עליהן כרגע, אבל אני רוצה לומר, מאחד לקוחה כזאת מחלוקת. ברור שכל אחד יכול לקום בבוקר ולהעלות סברת קרש זו או אחרת בשאלה אם שלמה כן חדה או שלמה לא חדה. אפשר לשבת על כוס קפה ליד השולחן ואחד יגיד ככה ואחד יגיד ככה וזה יהיה מאוד נחמד, אבל זה לא מוציני. כלומר, באים תנאים ובאים המוראים וחולקים, אני מבקש את הקבלות. אני לא מספיק לי לדעתי זה היה ככה, לא לדעתי זה היה ככה. כן, כל הכבוד, לא יודע, אותי זה לא מעניין. אני רוצה קבלות. ואכן נראה, כמו בהרבה מאוד מחלוקות, בדברים שקורים במקרא הזה, מה מסתירה בין הפסוקים. ויש סתירות בין הפסוקים, ואז השאלה איך להכריע ואיך ללמוד את הפסוקים. אני לא משאיר את הסתירה, אבל איך ללמוד את הפסוקים? ברגע שיש סתירה, אז יש דרכים שונות ללמוד. כמו מקלוקות בין שני בעלי תוספות, אבל זה חם ויריד. אבל להיות סתירה בגמרא בבבא קמא לגמרא בבבא מציעא, הרבה נוכל להגיד כמו הגמרא בבבא קמא, בבבא מציעא נדחוק כאן. אני אגיד כמו הגמרא בבבא מציעא, בבבא קמא נעשה איזה אוקיטה כזה. מוכר, כן, כלומר, אבל זה מתחיל מאיזושהי סתירה שמחייבת אותך להתחיל ליישב את הדין. ואי אפשר להתעלם מסתירה בוטה שכן תקבל שלו. ואי אפשר להתעלם. נפתח בפרק ג' במלכים ה'. שם כתוב, התחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אוזניים ואת תחומת ירושלים סביב. רק העם, מזובחים בבמות, לא נכנם בית לשם אדוני עד הימים האלה. ויהב שלמה את אדוני ללכת לחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. אלך מלך גבעון לסבוח שם כי הבמה הגדולה, אלה פרות יעלה שלמה למזרח, הוא בגבעון נראה אדוני שלמה בחלום הלילה ואומר אלוהים שאל מה אתן. שבים, הייתי אומר, מקרינים אופטימיות ומקרינים אהבה. יש כאן לשמוע איזה חטא, מה החטא שלו? הוא משמח, הוא מקטיר בבבות. זה לא דבר נורא. והתהיה לך שהיה מותר. צריך לזכור, כן, אחרי שחרבה שילה. ולפני שנבנה המקדש בירושלים, לא הייתה בעיה לשמח. נכון, זה לא מידת חסידות, זה לא היה ראוי. דוד המלך הקריב רק בירושלים. בסדר, אז בואו נגיד, אז שלמה עבר על מידת חסידות, הוא לא עבר פה על שום הלכה. ואת זה המקרא מונה כהסתייגות. מה המקרא לא מונה כהסתייגות? לא יודע, שהוא התחתן עם פרעה מלך מצרים, ולקח אישה את בתו. זה לא נמנה כשום הסתייגות. והנה הוא הולך לגבעון, לסבוח, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שאל מה אתן לך, והייתה בדבר בעיני השם, כי שאל שלמה את הדבר הזה. בקיצור, האווירה פה היא מאוד אופטימית, למרות שהפרק מתחיל. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה. כלומר, מה זה? לא. הייתי אומר ששיטתו של רבי יוסי בן חלפתא, שאומר, אב, לקרבן תחת כתפי השכינה, מסתדר כאן, יותר טוב משיטתו של רבי שמעון בר יוחאי. ומילא גם שיטתו של הרמב"ם מסתדרת כאן יותר טוב. כשאנחנו עוברים לפרק י"א, זה נשמע אחרת לגמרי, אני חייב להגיד. והמלך שלמה אהב נשים נוכריות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צידיות, חתיות, מן הגויים אשר אמרנו על בני ישראל, לא תרוג בהם, הם לא יבואו בכם, אחרי יתו את לבבכם, אחרי אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה. והם אנשים שרות שפע, מודרי נשים שלמה מולמי, אתם לא שמשים בו, אין לסת קנת לבו, נשאר מיצו את לבבו, אחרי אלים אחרים, לא היה לבו, שרים, אני לא אהב כלבם דוד. היה שלמה, אחרי השתור את אלוהי צידונים, אחרי מתקום שקוץ העמוני, ואז שלמה הרם אין אלוהים, ולא נלך, ולא ידעי כדי. סיפור אחר? לא. יכולים להגיד שזה נשים אחרות, אבל זה לא נשים אחרות, זה בת פרעה. בת פרעה מופיעה גם כאן וגם כאן. מקום אחד היא מופיעה במסר שאומר לנו פחות או יותר הכל בסדר. מקום שני היא מופיעה לא במקום שני, שם הוא אומר. ודאי שפרק י"א מתאים יותר לשיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, שאומר אהב נשים נוכריות, אהב ממש נשים. ועם כל הביקורת הקשה כלפי שלמה. כאן יש לנו סתירה של איך אנחנו מיישבים את הסתירה. אנחנו לא מדברים כרגע בשלמה, אבל אני רוצה רק שנשים לב למילים. פרק ג' כתוב, ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח אישה את בתו. ואילו בפרק י"א מה כתוב, ואמר לשלמה, אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה. בהן דבק שלמה לאהבה. לא מופיע פה שום ביטוי של לקיחה ושום ביטוי של חתונה. משהו עם גוי. כלומר, יכול להיות שהוא נותן להם טבעת, ויכול להיות שהוא עומד איתם תחת חופה, אבל הנביא קורא לזה אהב, הוא לא קורא לזה. אהב הוא במושגים שלנו מתאהב. כן, הוא לא קורא לזה לקח, כיוון שהוא לא מכיר בנישואין האלה. אני במאמר שכתבתי פעם, רציתי לטעון שזה המקור להפקינו רבנן לקידושים. הנה, בפרק ג' זה מוגדר כנישואין, ובפרק י' א' פתאום על אותה אישה, ועל אביו אומר, רגע, זה לא קידושין בכלל. כלומר, שיכול להיות לך מצב שלא הוא למפרע, שמפקיע את כוח הקידושין, ושהופך את זה להיות איזה ניסויים בלתי חוקיים, מה שבעצם קורה באפקין. שאין צורך בגט, שאין צורך בשום דבר. ואנחנו לא יכולים להתעלם מהדמיון בין הלשונות כאן ללשונות בשמשון, שבראשונה כתוב לקח ובשנייה כתוב ויהב. איזה שמשון הבעיה שגעת אצל שלמה פחות קיימת. מדוע? נשים שונות. אצל שלמה זה יותר קשה, כאן אני צריך להגיע להפקין, וכאן אני צריך להגיע לעוד כל מיני מושגים אחרים שאני לא אסביר אותם כרגע, אני יכול להסביר אותם, אבל זה סיפור שלם. אבל שם אני צריך להתמודד עם השאלה, בכל אופן, מה היה מעמדה של בת פרעה? מקום אחד כתוב שהתחתן, מקום שני כתוב אהב. לא התחתן, כתוב לקח, מקום שני כתוב אהב. אבל אצל שמשון מבחינה זאת זה יותר קל. אבל עדיין זה בא ואומר לנו בדיוק, שאני בא לטעון נגד הרמב״ם, אני לא בא למחוק את הרמב״ם מהתודעה שלנו. אני בא להגביל את הרמב״ם, שוב לדעתי הרמב״ם מתכוון לזה. ולומר, כשהרמב״ם אמר את מה שאמר, הרמב״ם דיבר על פרק ד', הרמב״ם לא דיבר על פרק ט'. הרמב״ם לא דיבר על הזונה, ובואו נגיד, לא בשופטני הסכים, זה לא יעלה על הדעת שהרמב״ם יגיד את זה לגבי הזונה. הרמב״ם גם לא דיבר על גלילה, מה בדיוק קרה כאן, אנחנו צריכים לדאוג לו ברמב״ם לעצם שמשון. אבל ברור שמבחינתנו יש לנו שמשון א' ושמשון ב'. זה כמעט, אני אומר, לא אותו שמשון. משהו קרה כאן. עכשיו אנחנו צריכים כמובן להתמודד איתו. אבל הרמב״ם לא דיבר גם על גלילה. ואכן, כאן אני רוצה שאנחנו נבחן את שני הסיפורים, את הנישואים עם התמנית ואת האהבה עם גלילה, או את הנישואים הבלתי חוקיים עם גלילה, וננסה לעמוד על ההבדלים ביניהם. שלום שלי לא עליי, שחתן שם אחרי אותם, אני לא יודע. אני נמצא. בסדר, אנחנו טוב, בסדר, שישר לך. תנו לי רמז, שם על השרה. לעניין שלנו, אני רואה שלא נספיק כאן את הכל, אבל לפחות נתחיל את זה, ואני רוצה שנעמוד כאן על ההבדלים, וההבדלים הם הבדלים משמעותיים. שתיהם חתרו לגלות את הסוד שלו. זה הבסיס המשותף, ועכשיו להבדלים. התמנית חדרה לגלות את הסוד שלו. מקסימום מה היה קורה, שהיה משלם 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים במקום שיקבל את זה במטה, נכון? הדלילה כשחתרה לגלות את הסוד שלו, זה שפשוטים יוחזו אותו, ינקרו את עינם כדי שהוא יהיה תוכן בבית האסורים. הבדל שני, חשוב וקריטי הרבה יותר, התמנית עשה את זה, עשתה את זה כדי להציל את בית אביה ואותה משריפה באש. גלילה עשתה את זה, למה? ולקבל כסף. שימו לב, זו מערכת שונה לגמרי. כלומר, אצל התמנית זה מערכת שהייתי מבין אותה כמערכת נסבלת בין בעל לאישה. כן, האישה הייתה במצוקה, עמדו לשרוף אותה ואת בית אביה באש, הלכה, גילתה את האסון של בעלה, יאללה, יפסיד כמה סדינים וכמה חליפות. אני אקנה לו חדשים. איזו גלילה זו עם מערכת בלתי נסבלת לחלוטות. ועד כסף הביא אותו למצב שפלישתים ניקרו את עיניו ושלחו אותו להיות תוכן בבית האסורים על מותו. ועד כסף, זה מערכת בלתי נסבלת לחלוטין. ברור שיש לנו שתי מערכות שונות לגמרי, ושכאן בדיוק אני רוצה לעשות את ההבחנה בין מה שאני אמרתי, מה תפקידו של הקדוש ברוך הוא ומה תפקידו של שמשון. כל עוד אנחנו נמצאים במערכת כמו שמשון והתמנית, בואו נגיד שמשון אומנם הולך פה עם איזושהי פלישתית, לא נורא, מהשם הוא, כי מהשם הוא, כי טוענה הוא בקש מפלישתים, שמשון יחיה איתימנית, יהיו תקלות כאלה או אחרות, הוא יפתור אותן, ילך ויקב באשקלון 30 פלישתים, יהיה בסדר. המערכת הזאת היא נסבלת. בואו נגיד, היא עוברת את קו המינימום. לא שאני חושב שזה כמו נישואי יצחק ורבקה. אני רחוק מזה. אבל בואו נגיד, המערכת הזאת עוברת את הסף, היא נסבלת. כשאני מדבר על יחסי שמשון ודלילה, כאן ברור לי שזה קשר מוחלט. עליו אמרו חזל, שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך נקרו פלישתים את עיניו. כאן הוא הלך אחריה ממש כמו שאומר החכם במשלי, כמו שור שהולך אל הטבע. כאן הייתי קורא עליו איזה פסוק במשלי, רק למען המליצה במשלי פרק זין. ניתתו ברוב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו, הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבואו כאחס אל מוסר אביל, וילד יכפלה חץ כבדו כמהר ציפור אל פח ולא ידע כבנפשו. הולך אחריה כמו שור אל הטבח. כלומר, כשאני בא לשאול את השאלה עכשיו בקווים מאוד מאוד גסים, מה אחריותו של הקדוש ומה אחריותו של שמשון, תשובתי לנישואין המפוקפקים במידה מסוימת, המפוקפקים בין שמשון לבין התמנית, זה אחריותו של הקדוש ברוך הוא. ושם יש כותרת, והם לא ידעו כי מהשם, כי תועלה הוא בקש מפלישתים. וזה מבחינת שמשון, הייתי נותן את הציון עובר. לא עובר בהם, לא הייתי נותן מצטיין, אבל הייתי עובר עובר. הייתי נותן מצטיין על המאבק שלו עם האריה ועם הפלישתים באשקלון, אבל לא על הסיפור עם התמנית. הסיפור עם גלילה, זאת אחרת של שמשון. זה הקדוש ברוך הוא לא הביא אותו. זה כבר סיפור אחר. וזה, שמשון הלך אחרי עיניו, לפיכך נקרו הפלישתים את עיניו. אני חוזר לסיפור שלנו כאן עם התמנית, ושל שמשון שהוא הולך לשם. כן.
מה זה ציון עובר? בסופו של דבר, זה
אחריותו
של הקדוש ברוך הוא
ששמשון היה עובר
זה לא
מצטיין, או אחריותו
של שמשון שהיה עובר ולא
מצטיין,
ביחסים של
המצטיינים. מי אחראי על העובדה הזאת? אני לא אומר, שגם, בואו נגיד, גם אם אני מדבר על אחריותו של שמשון, בואו נגיד, יכולתי לצייר משהו יותר אידיאלי ממה שקרה שם, ועדיין זה יהיה במסגרת התוכנית של הקדוש ברוך הוא. יכולתי לצייר משהו קצת יותר אידיאלי. משהו שהיו שם קצת יותר דברי תורה בישיבת ימיים, נגיד ככה. אבל אני אתן ציון עובר. בוא נגיד, זה מתאים לכותרת מהשם בגיטו, אני לא מבקש מהם פלישתים, וזה גם נגמר טוב בכך ששמשון יקרא שם כמה פלישתים, וזה בשביל הכל לטובת היהודים. את הסיפור כולו אנחנו ננתח בפני עצמו. בסדר? בסיפור עם גלילה, שם שום דבר, זה נכשל בפלט, זה לא ספק. עכשיו, גם כשאנחנו עושים את ההשוואה לעולה תמנתה ובירת שמשון תמנתה, ברור שמה שהסברתי כאן לא עולה בכנה אחד עם המדרש הזה. מה שהסברתי עולה בכנה אחד עם הרמב"ם. השאלה, כמו זה נראה, אפשר להבין, נו, שפור כבר זה יגדל, ניתן לראות. אבל אי אפשר שלא לראות שוב את ההדגשות כאן כמעט שני, ושם כבר אומר לך את העברות שרקה ממני, אומר הקדוש ברוך הוא, או מה שאומרים חז"ל, אני יודע, יעקב עסוק בשקוף את העניתו, ויוסף עסוק בשקוף את העניתו, והקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. כלומר, התוכנית האלוקית, הייתי אומר, היא הנותנת כאן את הכותרת לשני הסיפורים הדומים. טוב, נסיים בזה. Thank you.
Well, I doubt it looks like we're in a war.